ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבנים, ברשות המשפחה הנפלאה, האימא, אביבה, שלוש הבנות, האחים והאחיות, ברשות כל התלמידים שנמצאים כאן, כל האורחים שבאו לכבוד המעמד הגדול הזה. רק אני רוצה לומר לדני דבר ראשון, שאני מרגיש שכן נולדתי אתיופי, לפחות בנשמתי אני אתיופי ולא אשכנזי. טוב, אני רוצה לחלק את דבריי לשני חלקים. חלק אחד, לספר כמה סיפורים, כמה קשרים שהיו לי עם הצדיק המופלא, עם רבי יהושע דוד יאסו דג'אן. וחלק שני, ללמוד איתכם כמה פסקאות מפרשת שבוע, מהשפת אמת, שמספרות את תהליך העלייה של עם ישראל מהגלות לארץ. הוא מדבר על יציאת מצרים, ואני רוצה להשליך את זה על יציאת אתיופיה, כפי מה ששמעתי מיאסו, מיהושע, על אבא שלו, ועל כל הקהילה המופלאה, שאין גבול למסירות נפש שלה. אינני יודע אם בכל העליות שזכינו להם, יש עלייה עם מסירות נפש, כמו העלייה הזאת של מדבריות סודן ולוב, והגעה לארץ למי שהצליח להגיע, וזה בחלק השני של דבריי. באמת, יהושע, אני אקרא לו עכשיו רק יהושע ולא יאסו, יהושע זצ"ל שישב כאן מולנו, ממש במרחק נגיעה, וכל פעם שהייתי מסתובב בית המדרש לא יכולתי שלא לעצור לידו. יהושע סיפר לנו, לכולנו, ביום ההלוויה של האבא, על העלייה המופלאה של יהדות אתיופיה. ודיבר על האיסורים של האבא ועל שתפסו אותו במאסר, ושפגעו בו פיזית בצורה קשה מאוד, ואיך שהאבא הוא זה שהנחיל הן ליהושע והן לאחים ולאחיות והן לרבים אחרים שהוא שימש כמרכזי בכפר, בכפר שמנו יצאו, הוא הנחיל להם את האהבה האדירה לארץ ישראל, ואכן עלה בעצמו האבא, וממנו יהושע ירש את הדבקות הזאת בכל הערכים המופלאים שיהושע היה דבק בהם. היה בו משהו מיוחד ביהושע, שמצד אחד הוא היה יודע להיות תקיף ועמד על דעתו, דעת תורה, ומצד שני היה לו קול רך, חיוך מבויש, טל ילדות ששילב את שני הצדדים כמו דוד, והרי השם השני של יהושע זה דוד, יהושע דוד, שהיה עדין וגם קשה כעץ. החיוך הזה כאן מולנו, הוא לא ישכח לעולם, חיוך של אדם מבויש, ובאמת, במה הוא מתבייש? הרי הוא כל כך מלא וגדוש, אבל הענווה הזאת גרמה לעדינות, עדינות שבכלל מאפיינת את כל יהדות אתיופיה, עדינות והצילות כמו טל ילדות. והזכיר הרב אורי שריקי את הפסוק, וישוע בן נון נער משרת את פני משה, גם כשהוא היה בגיל מבוגר מאוד, המשיך לקרוא נער, נער זאת אותיות רענן, היה בו נערות כזאת, רעננות כזאת, ילדותיות פלאית, תום של ילדות, גם כשהוא היה כבר בין 34-35. הזכיר דני את הסודות של שבת, את החלות שאביבה הייתה שולחת עם יהושע, תיבדל לי לכם ארוכים. אני רוצה להזכיר את הזמירות שבת. יושבים רבנים, רמים עם התלמידים, ולא יודעים תמיד איך לחמם את האווירה, איך להפעיל את כולם. אבל היה אחד, כל עוד הוא היה רווק, והיה סועד איתנו בסודות שבת, שהיה לוקח את הזמירונים ומחלק לכולם, שלא יחסר לאף אחד זמירון, ומתחיל, ועובר מאחד לאחד, ונותן צ'פחות לאלה שלא שרים, ומעורר את כולם לשיר יחד איתו ואיתנו ועם הרמים את זמירות השבת, והוא תפקד כהדמות המרכזית. אחר כך הרם היה אומר דבר תורה, אבל מי שהחייה את סעודות השבת היה יהושע שלנו. סידור הספרים היה פלאי. היה יושב שם, איפה שאני עומד שם, יותר נכון, איפה שאני יושב, ומסדר ספר ספר, בכזאת אהבה, בכזה דקדוק, ומוריד ממדף עליון, ממדף תחתון, ולהפך מלמטה למעלה. הייתי מסתכל עליו תוך כדי שהייתי יושב שם עם חברותות, ולא יכולתי להסיר את עיניי מהמסירות הזאת של כל ספר וספר במקום, ובלי להתמרמר, בלי להגיד, רק יגלה מה חבר לא יחזירו בעצמם. וכך דאג לקדושתו של כל ספר, לכבודו של כל ספר, והיה מראה פלאי, לא רק כאן כמובן, אלא למעלה בספרייה. אבל כאן אני ראיתי את זה יום-יום, בא לידי בשקט, בלי למשוך תשומת לב, ומחזיר כל דבר, דבר דבור על אופניו, ספר-ספר במקומו. וגם זה כל כך מתאים ליהושע, שהיה מסדר ספסלים בבית המדרש של משה רבנו, ההבחנה בין ספרים לספסלים. ספרים זה עוד יותר מעניין בקודש, אבל שניהם עושים משהו לטובת הציבור. הספסלים כדי שנוכל לשבת עליהם ולימוד תורה, והספרים כדי שיהיו בהישג ידינו, יהושע שלנו, המשך של יהושע 3,300 שנה לפניו. התפקיד שלי היום בישיבה, ופעם זה אחד מהתפקידים היום, זה מתמקד בזה, זה לעשות חברותות, לחבר חברותות בין צעירים לבין מבוגרים. ולפעמים הביקוש הוא גדול על ההיצע, אין לנו מספיק בוגרים, אין לנו מספיק אברכים או אנשים פנסיונרים וכולי. תמיד הייתה לי כתובת שלבשתי עליו עוד חברותה ועוד חברותה. הייתי אומר לו שהוא בחור צעיר, אם זה הבחור מהעדה, בכלל לא היה שום ספק שיהושע ייקח אותו, אבל גם מישהו שלא מהעדה, ויש כאן רבים שיושבים פה בבית המדרש, שיכולים להעיד על זה שהם היו החברותה הצעיר, גם כשהם כבר היו ותיקים, המשיך להיות החברותה הצעיר של יסו, של יהושע דוד, שתמיד היה אומר לי, יש לי חצי שעה פה, יש לי שעה שם, יש לי רבע שעה שם, וככה השחלנו בכל דקה ובכל רגע שלו את אותם צעירים שביקשנו לצרף בכלל לאברכים וספציפית ליהושע, וכולם זה היה הצלחה מופלאה. הרבה פעמים ישבתי לידו וביקשתי לשמוע ממנו סיפורים והלכות ומנהגים על העדה, והוא היה משתף אותי ומראה לי ספרים שיצאו, ובעיניים בורקות מאש, כמו בעיניים מאירות כל כך זוהרות, הוא היה משתף אותי בעבר המופלא של העדה לדורותיה, ולוקח אותי במסע ארוך על פני דורות להכיר את המנהגים השונים ואת המורשת המופלאה של העדה. הוא גם ארגן נסיעה, רב חיים שמתקרב אליי עכשיו זוכר את הנסיעה הזאת, נסענו לרב ליאור, אתה זוכר? כן. נסענו לרב דוב ליאור כדי לשמוע ממנו את ההתייחסות שלו לעדה, ויהושע כמובן ארגן, וכל החבר'ה הוותיקים של העדה שנמצאים עדיין כאן נסעו איתנו, ובענווה גדולה הקשיבו, ובייחוד יהושע, לדברים וקיבלו אותם. לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל הדברים היו מאירים כיום נתינתם מהר סיני, וגרמו אושר רב, אושר אדיר ליהושע. רציתי לעבור איתכם על שלוש פסקאות קצרות, ואני אעשה את זה במסגרת הזמן שהוא קצב לי. בשפת אמת, בפרשת שבוע, פרשת שלח לך, או כמו שאומרים באמרית, לא שפת אמת, אלא שפס אמס. ככה התבדחנו תמיד, יהושע ואני וכל היתר, כל יתר החברים. הוא אומר, יש להבין, זה בשנת תפרש למתת, וככה לאורך השנים, כדרכו הוא חוזר על אותה הנקודה. אבל כמובן כל פעם הוא מוסיף. יש להבין עניין שליחות המרגלים. באמת מצינו בדרשות חז"ל כמה טעמים על שאחרן המקום ברוך הוא במדבר 40 שנה. כלומר, הייתה ומינה אצל המרגלים. באמת היו כמה סיבות טובות לאחר 40 שנה. קודם כל להרגיל אותם להיות עם חזק, איתן, יצאו ממצרים עם הרבה פחד. בית האמוריים, הכנענים, שרפו את כל היערות וצריכים 40 שנה עד שיער מחדש את עצמו ופורח, וגם כדי להרבות זכויותיהם של ישראל שיצאו מממתת שרי תומה. אז יש כמה טעמים בחז"ל על זה שה-40 שנה האלה, היה תאווה מינה, היה מקום לחשוב שאולי כן. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא רוצה לזרז את בועם לארץ? הרי לכל זמן ועת, והייתה עת מיוחדת להכניסם לארץ ישראל, למה באמת לא להמתין 40 שנה? עונה השפת אמת, הרי כתוב לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. כאשר אתה מסתכל על דברים בצורה ריאלית נקרא לזה, או ריאל פוליטי קוראים לזה היום, תחת השמיים, תחת חשבונות ארציים, שם באמת יש כל מיני סברות, סברות אנושיות, סברות של חכמים, נכון. אבל זה, כל זה תחת השמיים. אבל למעלה מהשמיים יש חשבון אחר. למעלה מהשמיים יש חשבון של הקדוש ברוך הוא שהוא לא מוגבל ולא מוקצב בזמן, והוא שליט על הכל ומשנה את הכל, ושם החפץ הוא למעלה מהעת, עת בתו כמובן. כמו שהיה רגיל לומר מורי ורבי, הרב משה לוינגר זצ"ל, שלפני שנכנסו לארץ ישראל, היו חייבים להרוג את מלך חשבון, את סיחון מלך חשבון. מעבר לזה שזה שם העיר, שהוא כבש סיחון וטוהרה על ידו, כדי שנכבוש אותה אנחנו, אבל זה בא להגיד שאין בארץ ישראל חשבונות. פה ארץ ישראל היא למעלה מהחשבנס, הוא היה אומר, בלי חשבונות ריאליים. פה החשבון הוא אלוקי. זה מזכיר בספר של יעקב הרצוג. יעקב הרצוג היה בן של הרב הראשי לישראל, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, והמשפחת הרצוג ידועה. בכל אופן, היה תלמיד חכם גדול מאוד. ולצד זה שהיה תלמיד חכם, היה מדינאי מזהיר. בימים של לוי אשכול וגולדה מאיר, היה שגריר ישראל בקנדה, היה מנכ"ל משרד הממשלה, יועץ ראש הממשלה, והוא נסע ערב מלחמת ששת הימים ליועצי נשיא ארצות הברית, אז שקראו לו ג'ונסון, לינדון ג'ונסון, והוא בא לדבר איתם על זה שישכנעו את הנשיא לשלוח הרבה הרבה נשק למדינת ישראל שעומדת בפני מלחמה כבדה מאוד. אמרו לו יועצי הנשיא, תשמע, בוא נעשה חשבון פשוט. אתם 2.5 מיליון יהודים כאן בארץ ישראל. אתם מוקפים במאות מיליונים קרובים ורחוקים של מוסלמים. אין שום סיכוי בשום חשבון שאתם תחזיקו מעמד. אנחנו באנו מחברות כלכליות לפני שנינו יועצי הנשיא, וידענו שחברה אחת יכולה לגבור על חברה שנייה או על שתיים, אבל אם עומד מולה קרטל, קרטל זה חיבור, איגוד כזה, של 100 חברות שיש להם אמצעי פרסום ושיווק וייצור ותכנון ומדע ופיתוח, אין סיכוי. אז החברה האחת צריכה להיבלה ב100 חברות שנהיו אחת, להצטרף אליהם. וככה אתם, אם אתם רוצים לשרוד, נשמח לעזור לכם, אבל תיבלעו בלבנט, במזרח התיכון. אבל היום, אם אתם רוצים לעמוד, אתה בא לבקש נשק, אחד מול מאות מיליונים, אז אל תטביע אותנו בבוץ שאליו אתם רוצים לטבוע. ככה הוא כותב בספרו, ספר נפלא, שכדאי לקרוא אותו, עם לבדד ישכון. ואז אומר להם, כל החשבונות שלכם נכונים. אבל אצלנו יש חשבון אחר לגמרי. ככה אומר מדינאי יהודי, ארץ ישראלי, ישראלי בגאווה גדולה. אומר, לנו יש את האחד, את הקדוש ברוך הוא, וזה משבש את כל החשבונות שאתם אמרתם. אצלם זה אפסים בלי אחד. אצלנו יש את האחד לפני אפסים. וממילא כל מה שבא אחרי האחד מקבל תוקף וערך, האחד היחיד המיוחד, הוא מוביל אותנו. וככה הוא אמר להם, ונשתתקו ונסתתמו טענותיהם. אני גם חושב שהם סייעו לנו, וזה אני כבר לא זוכר. בכל אופן, לא היה להם מה לומר על האמירה הזאת. וכן הייתה מדרגת בני ישראל במדבר, שהקדוש ברוך הוא הוביל אותם למעלה מן הזמן, ולכן היה בכוחם להיכנס, גם אם זה לא היה העת הארצית, גם אם זה לא היה מצד הטבע. המרגלים ראו רק את המציאות הנגלית לעין, רק את החשבונות של אותם יועצים שהזכרנו, הבינו שאין העת מיוחד להכניסם מצד הטבע, והם צדקו בראייה של בשר, ראיית עיני בשר. אף על פי כן, היה להם להאמין בבורא יתברך כי הוא נכנסים. וזה מה שאמר יהושע, יהושע של אז ויהושע שלנו, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם, אם יש חפץ השם להביא אותנו, לא תהיה שום בעיה. סייעתא דשמיא ובזכות הארץ, וגם משה היה נכנס איתם, אילו לא היו חוטאים בחטא המרגלים, וכל הנבואה של אלדד ומידד ברוח קודש שמשה לא הכניסם, הייתה מתבטלת כנבואה לרעה מתבטלת. ושוב כמה שנים אחר כך חוזר השפת אמת אל אותה שאלה, מה חשבו המרגלים ומה הקדוש ברוך הוא, והוא מביא את המדרש על יעקב אבינו בפרשת ויצא על הסולם, שיעקב אבינו רואה מלכויות עולות ויורדות, עולות ויורדות, 4 מלכויות, בבל, מדי, פרס, יוון ורומי, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תעלה אתה. וכתוב שמה, ואבינו יעקב, ומעניין שמדרש משנה, הוא לא אומר יעקב אבינו, כפי שהוא אומר כל הזמן, אלא באותו קטע שהוא מתיירא, זה מתהפך לאבינו יעקב, כי זה לא מצידו, אלא מצד הדורות הבאים, נתיירא, ולא עלה. הוא אמר, אפשר כמו שאומות העולם עלו וירדו, אולי גם אני, בניי, נעלה ונרד, נתיירה ולא עלה. וחזר אומרים שם במדרש שמזה באו כל האכזבות במשך הדורות, נניח בגלות בבל, שעלו מעטים, עשרה יוחסין עם עזרה. על נפוליון מסופר שהוא נתן רשות, אישור, דחף את ישראל לעלות ולא עלו, בתקופת רבי שוע בן חנניה זה היה, ועוד יש תקופות בישראל שחטא המרגלים של ההסתכלות הכאילו ריאלית היא ממשיכה, וכלב יהושע, יהושע וכלב אמרו עלו נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. אומר רש"י בשם המדרש של קודשמוני והגמרא, שעלו נעלה, אפילו אומר לנו עשו סולמות ותעלו עד השמיים נעלה. עד השמיים זה מעל השמיים. לאיזה סולמות הם מתכוונים? לאיזה סולם מתכוונים יהושע וכלב בדברם נגד המרגלים מול העם? לאותו סולם שאבינו מיעקב 400 שנה לפני כן, בערך 400 שנה לפני כן, לא עלה, ואומרים אנחנו נעלה ונצליח, עלו נעלה, וירשנו אותה כי יכולנו חלה, ולא עלו. לא עלו אז בימי המדבר, בימי המרגלים. ובגאולה העתידה, אומר השפת אמת, לא יהיה עיכוב. יתקיים בנו זכו אחישנה, על ידי תשוקה רבה, באהבה רבה על השם יתברך, שזה ודאי מה שראינו אצל העדה, אצל יהושע, מעוררים רצונו יתברך, ואז אין מניעה מצד הזמן והטבע, כך אומר השפת אמת. וצריכים ללמוד מהפרשה הזאת, שלמרות שאולי לא הגיע הזמן, ואולי השעה לא הוכשרה, ואולי אין את התנאים הפיזיים בארץ, בחוץ לארץ, בגלות וכאן, מכל מקום, אם יש רצון, וזה מזכיר כמובן דברי ריהל בסוף כוזרי, אם יש רצון בליבו בני ישראל, השם יתברך כראוי, נזכה לשוב לארץ ישראל. וכמו כן בגלות הזה, אם תהיה לנו תשוקה של אמת לשוב אליו יתברך, יחיש ומהר גאולתנו, אמן. והשפת אמת לא זכה, והדור של השפת אמת 30 שנה אחר כך עלה בכבשנים מהשמיימה, אבל הדור שאחר כך זכה, וזכה להקמת המדינה, וזכינו לעלייתם של יהודי אתיופיה. ובסוף בפסקה השלישית שאמרתי שנקרא, מביא השפת אמת את הפסוק המפורסם, ויעש כלב את העם אל משה. וידוע ששואלים מה זה אל משה, ודברי רש"י מפורסמים, לא נחזור עליהם. והמשך חוכמה אומר, אמר להם כלב, ובוודאי שיהושע הסכים איתו, אמר להם כלב, מה אתם חושבים שזה הכל מתחיל ונגמר במשה? גם אם אלדד ומידד התנבאו שמשה מת ויהושע מכניסם אל הארץ, הרי זו הייתה הנבואה של אלדד ומידד, הכוח שלנו זה מהדבקות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא איתנו, וזה מה שמספיק לנו. לכל אורך התורה, חמישה חמישי תורה, משך חוכמה מסביר, שלא יחשבו שמשה הוא האלוקים, אלא מחטא העגל ובסוף בקבורה שלו, וגם כאן, אלא בנו הכוח, אל חי בקרבנו, כמו שיאמר יהושע מתחילת ספר יהושע, היום תראו כשנחצית הירדן, בלי משה רבנו, שאל חי בקרבנו. וזה הכוונה, ויעש כלב את העם אל משה. אל משה, להגיד, אל תחשבו שהכל מתחיל ונגמר במשה, גם אם משה לא יהיה, יהושע יכניס אותנו לארץ, כמו שאמרו אלדד ומידד. אבל השפת אמת מסביר, לכאורה הפוך, אבל אין סתירה, והוא אומר, גם אם משה לא איתנו, אבל בחינת משה נמצאת איתנו. ויעש כלב את העם אל משה, הכוונה, תדעו לכם, שהכוח של משה יורש אותו יהושע, את הכוח, כך אומר כלב, בדיבור, בדעה, את הכוח של משה אנחנו יורשים, יהושע יירש, ומהכוח של משה, וזה ויעש כלב את העם אל משה, אומר, ראו את בחינת משה. בחינת משה היא מעל הטבע, מידת תפארת. בחינת משה היא עשו סולמות ונעלה למעלה. ואם ניכנס באמונה גדולה בכוחו של משה רבנו, בין אם הוא יהיה איתנו, ותתבטל הגזרה עליו, בין אם הוא לא יהיה איתנו, לא תהיה גלות. כמו התורה שנתן משה רבנו שנשארה לדורות, וככה גם ארץ ישראל תהיה בידינו לדורות. כך זועק כלב, וכך הוא מכוון ליהושע, ואומר, בכוחו של יהושע נוכל להיכנס, גם אם משה רבנו לא כאן איתנו. ואז לא זכינו, ונגזרה עלינו גזרת גלות וחורבן שני בתי מקדש, אבל בדורנו זכינו. וכל כך הרבה אנשים מסרו נפשם על העלייה לארץ, ובייחוד העדה האתיופית, ובייחוד יהושע, שהוא צאצא, צאצא של אותו יהושע שקראנו עליו עכשיו, שהוא מכניס את ישראל לארץ, ומכוחו האדיר של יהושע הטהור, המתוק, הנפלא, האהוב, אנחנו נשאב כוחות להמשיך גם לדבוק בתורה וגם לרשת את ארץ ישראל, תהיה נשמתו צורה בצרור החיים.